עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
One, two.
כן, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. ליינאפים, סדר תנועה, מי מוביל, מי הולך בראש, חפק, כן, מי, קשר, קשר, קשר ממם, מי, איפה, אני לא מבין, איפה, איפה, אתה קשר ממם, אוקיי, טוב, חבר'ה, שימו לב, לפני הכל, לפני הכל, לצערנו, לצערנו, לפני הכל. אתמול הותר לפרסום סמל ראשון עמית כהן, בן 19 מחולון, מחולון, לוחם בגדוד 13 חטיבת גולני, נהרג מפיצוץ אמל"ח, תקלה מבצעית בח'אן יונס, חייל נוסף נפצע קשה. יהי זכרו ברוך, השם יקום דמו, זכרו לברכה. תאונות האלה זה שובר לב, וקצין נפצע קשה. הקצין הוא אלקנה לוי, שהוא אח של רחם ממישי, שנפצע קשה מאוד בשבעה באוקטובר, וצלקות הפציעה עדיין ניכרות היטב בפניו, ואיש מדהים, איש מקסים, איש עם שאר רוח, ואח של עוד חייל שנפצע במלחמה הזאת, ועכשיו הוא שוכב בבית חולים פצוע קשה. שר, אתה יודע מה מצבו, אבל אתה... אוקיי, מצבו קשה. כן, דיברנו עם אמא שלו, היא הייתה, ראיינו אותה בזמנו, היא הקימה פרויקט של שידוכים לפצועי המלחמה. קוראים לו לפצוע אלקנה בן אורית, לתפילות, בעזרת השם שיהיה בריא ושיחזור לאיתנו. עכשיו אפשר להתחיל. בוקר טוב, בן כספית.
בוקר אור. אני מקווה שהשם לא יקום את דמו של ההרוג.
אז אתה מקווה שאנחנו ניקום את דמו?
לא, הוא מת בתאונה.
זה האפשרויות. הוא בתאונה בזמן מלחמה.
כן, אבל בסוף, תשמע, קודם כל, אם נהיה רגע רציניים עם היקום וכל זה, תשים לב כמה תאונות ופיצוצים שלא צריכים לקרות, קורים בזמן האחרון, ואני לא מאשים פה אף אחד, זה לגמרי טבעי ומתבקש אחרי שנתיים של מלחמה רצופה, עייפות חומר, תרתי משמע, גם האמל"ח עצמו, חלק פג תוקף, חלק... אז עכשיו אני אומר סתם, אבל אתה יודע, שנתיים אתה בשטח, וזה, ככל שזה יימשך, ככה זה יגדל, ולכן אמרתי, לא יודע מה אומרת, מה הכללים ברגע שאתה יודע, מישהו יידרס פתאום, אז גם תגיד השם יקום דמו. שאלה, לא?
לא, זו שאלה, בהחלט.
אז לא, בסדר, לא צריך, הכל טוב.
אוקיי, טוב.
זאת אומרת, הכל רע.
לא, לא הכל רע, לא הכל רע. קודם כל צריך להבין שהכל מאת השם. כשם שאתה מקבל את הטובה, כך תקבל גם את הרע. זה מה יש. צריך להבין, ככה אנחנו מקבלים את זה.
זאת אומרת, גם ביבי זה גזירת גורל של השם.
ביבי זה ברכה מאת השם, שליח השם שהביא אלינו.
לא כל אחד רואה את זה אחרת.
בדיוק, שליח השם.
אבל אתה אומר, מה אתה מתקומם עליי? כאילו זה, השם שלח לנו אותו, תתמודד.
ודאי, 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 אין שאלה. תראה,
רסול עלה,
למרות שאני מתחיל קצת לפקפק באירוע שהוא מעל הטבע, אם לבן אדם יש קלקול קיבה. כלומר... תראו, אי אפשר...
מה נהיה סביב השלשול הזה?
אי אפשר לנהל אירוע של בן אדם שהוא מעל הטבע, ואז פתאום להגיד, לא, יש לו קלקול קיבה. לא, זה לא הולך.
הוא בשירותים.
זה כן, הוא מתפנה.
שבעה באוקטובר, ומנסים להעיר אותו בבן אדם בשירותים.
אתה יודע שפרעו, הוא היה הולך ליאור, מתי תפסו אותו ביאור? מתי משה ואהרון תפסו אותו ביאור? לפנות בוקר, כשהוא היה מתפנה לנקביו,
ביאור?
כן, ביאור, כי הוא היה...
מזל שהירוקים לא תפסו אותה,
הוא היה הולך לפנות בוקר, כי מתחמק, כדי שלא יראו, כאילו הוא צריך ללכת לשירותים, אתה מבין? זה האירוע. אבל בסדר, אני ארחיב איתך אחרי התוכנית בזום, בנושא הזה. מכל מקום, ובכל מקרה, אז הקטע הזה שראש הממשלה פתאום יש לו קלקול קיבה, קצת גורם לי לחשוב, רגע שנייה, יכול להיות שיש לו גם תכונות אנושיות. ואז אני אומר...
חלילה.
כן, ואז אני אומר, רגע, יכול להיות שמשהו פה לא הבנתי. זה ברמה אחת. תשמע, שר...
אומרים לי שגם אתמול הוא קיבל אינפוזיה.
מעניין.
אתה יודע, לא, זה אינפוזיה של התייבשות, זה טבעי.
כן.
בקלקול קבע.
תראה, אנחנו...
אבל אתה יודע מה אני שואל את עצמי?
מה אתה שואל
אולי
את עצמך?
אתה, אולי אתה תדע כן, לפענך את זה. אני יודע כן. בוודאות.
כן, מה אני יודע, כן.
שהגברת, בוא נאמר, שולטת במה שהוא אוכל, גם כשהוא לא במשרד, מסבירים לה בדיוק מה יש בחמגשית, או בארוחה שהוזמנה לו, או שנעשתה לו, ברמה קיצונית מאוד, ואני לא אומר את זה לשלילה, בוא, היא דואגת לבריאותו וכאלה זה, וכו'. אז איך, מה, מישהו ניסה להרעיל את ראש הממשלה? מה קרה? אולי בעצם השם גרם לזה שתתקלקל קיבתו, או סתם קיבל בחילה מהמצב. תסביר לי את זה. מישהו כותב לי חרה של פתיח. כן.
טוב, תשמע, אני רוצה להשמיע לך משהו.
אוקיי.
היה אתמול אירוע, תוריד לי את התתתה הזה, בבקשה, תודה. אני לא אוהב אותו, חבר'ה, אני לא אוהב את התתתה הזה, זה מכניס לי...
אבל אתה אומר את זה כל בוקר, אז שב עם הנהלת
התוכנית.
ותפטר את התתתה במקום להציק לנו מדי בוקר.
טוב, תקשיב, היה אתמול אירוע, אני לא יודע איך להתמודד איתו, יאיר לפיד איים על ראש הממשלה, וזה איום משמעותי.
איים.
עכשיו, תשמע, הוא הביא איום, איך אומרים, איום, יש כל מיני ביטויים על איום... רציני, איום אמיתי, יש ביטויים כאלה בצבא, איום ממשי, לא יודע, טוב, לא חשוב, תשמיע לי כבר את האיום הזה!
אני מודיע מפה לראש הממשלה, במידה ויולי אדלשטיין יודח מתפקיד יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, חברי האופוזיציה המכהנים בוועדה יתפטרו.
בן, איך אנחנו ממשיכים מפה? אגב, אהבתי את ההתחלה שלו, אני מודיע מפה. אני מודיע מפה, מאיפה אתה מודיע, מהפודיום, מאיפה זה, ישיבת מהפודיום בבית שלך, במרתף, מהפודיום שלך בישיבת סייעה, מה זה אני מודיע מפה, ואם אתה מודיע משם, ואם הודעת משם, לא משם, תודיע משם, מה זה אני מודיע מפה, מה זה השטויות האלה, אז תתפטרו, מה אתם רוצים, מה זה האיום הזה, תגיד לי, הבן אדם אילוז' ובאילוש, עכשיו אני רוצה להשמיע לך, כשהוא היה בממשלה, תקשיב, לא מישהו, מהעשייה שלו, בועז טופורובסקי. אגב, בועז עוד בכנסת? או שהוא כבר לא, כאן לא שומע את השם שלו.
היה לי מושג, האמת.
אוקיי, בועז טופורובסקי היה יו"ר עשייה לדעתי, הוא היה ראש ועדה, לא יודע מה, ראש ועדה של משהו. ותקשיב, אז האופוזיציה אז, מהימין, לא הייתה בדיון, החרים עליה איזשהו דיון, אני כבר לא זוכר למה, בטח איזה יעשו משהו דרקוני, תקשיב איך הוא מנהל, כשאין אופוזיציה, איך הוא מתחשב, איך הוא מבין את הסיטואציה המורכבת, שאין אופוזיציה, בבקשה. בועז טופורובסקי, החלטה, ועדה, מה אין לך? אין לך? אין לו. עזב, כל השבום גלח.
החלק שלך של התוכנית זה פחות יותר כמו שנראה את המדינה.
כל השבום גלח, הלך כל האירוע.
ועוד עכשיו, אפשר לחשוב. הוא חבר כנסת אומר, מעדכן אותנו שר, אלא מי. ואתה יודע, זה הכנת פאנץ' שקשור בבועז טופורובסקי.
אתה לא זוכר את האירוע? אתה לא זוכר את האירוע עם בועז טופורובסקי? הנה בוא אני אשמיע לך באצלי, תקשיב.
בבקשה. עבר פה אחד, הצעת החוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות תיקון מספר 7 תשפב 22 1443 מי בעד מי נגד עבר פה אחד, הצעת חוק הדואר תיקון מספר 13 תשפב 22 1448 מי בעד מי נגד עבר פה אחד
הוא לבד יושב, כן? הוא לא יושב לבד
אבל אתה יודע שזה קורה כל הזמן
לא, זה לא קורה כל הזמן
גפני אלפי החלטות ועדת הכספים
מאות אלפי
לבד
טוב, בסדר
אתה באמת לא יודע?
באמת אני לא יודע עכשיו אני רוצה
להשמיע לך בכל ועדה, בעיקר ועדת הכספים ששם כל הזמן עובר כסף וגפני יושב לבד יש לזה, יש את זה במיליון סרטונים זאת אומרת, אפילו הפאנץ' שלך הוא לא פאנץ'
עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו לגבי היום תגיד, מה אתה מאיים אם ידיחו את יולי? מישהו שואל אתכם מישהו שואל אתכם להדיח את יולי, לא, מאיפה צצתם האירוע הזה שאתם מנהלים את המדינה? כן מתאים לכם, אתם, שידיחו את זה, אתם על גלנט שהוא מפטר את שר ביטחון, אתם יוצאים להפגין ברחובות, כן? אתם, על אני יודע מה, כל מיני אנשים שקוראים בתוך הקואליציה, ראש הממשלה מנהל את הקואליציה שלו, אתם יוצאים להפגין, אם יפטרו את יולי, יחליפו את יולי אדלשטיין יו"ר הוועדה, ואתם עושים אירוע, אין לזה תקדים, יש לזה, מי שואל אתכם? מי אתם? תזכירו לי מי אתם. דפנה ליאל, תזכירי, דפנה מה? לי, למד יוד, א' למד, כן. מי אתם? תזכירו לי רק. מי אתה יאיר לפיד? אתה מאיים? מי שואל אותך בכלל? איך הגעתם למצב שאתם חושבים, היה אצלי אתמול, איך קוראים לו? קובי ריכטר. קובי ריכטר היה אצלי. עכשיו, יש עלינו הרבה ביקורת, מה הבאתם אותו, והוא שוב קרא לסרבנות, כאילו אמר שהוא לא היה מתנדב, פקודה בלתי חוקית בעליל, והמלחמה, וזה, וכל מיני. לא משנה, יש ויכוח בימין, בסדר, לצורך העניין. אני שמח שהוא בא, אני חושב שזה טוב שהוא בא, אני רוצה שיהיה שיח, אני רוצה שיהיה דיאלוג בחברה הישראלית, אני חושב גם שאני חושף את האמת. אני חושב שבאפרופו אותו עניין, מגיע בן אדם, יהודי מבוגר, עשה משהו בחיים שלו. איש חכם, היה מפקד טייסת, עשה אקזיט, עשה זה, אתה רואה בן אדם זה. כשאני אומר לך, אני רואה את הקריסה התודעתית. מדבר על דמוקרטיה ליברלית, מדבר על דמוקרטיה ליברלית, ותוך כדי דיון מתברר ששוב, שוב הוא מאיים בסרבנות. למה? עכשיו על המלחמה. כלומר, שוב, משהו לא נראה לו בשלטון, פעם זה היה הרפורמה, אחרי זה היה חטופים, עכשיו זה הצבא, מאיים בסרבנות. כלומר, אתם בכלל לא מקבלים את הדמוקרטיה. אתם בכלל לא... אני חושב שזה חשוב לדעת את הדברים האלה, להבין, לחשוף את האירוע. לחשוף את האירוע. מי אתה יאיר לפיד? שואלים אותך בכלל. כלף אתר. הוא הביא חוק יולי אדלשטיין. שורה תחתונה, הביא חוק או לא הביא חוק? לא הבאת חוק, תודה רבה, ביי להתראות. תאסוף את הדברים שלך ותעוף. נגמר. לא שואלים אתכם בכלל. זה האירוע. כל העיוות שלכם, יש לי עוד קצת זמן או שאני מעריך?
אתה די מעריך.
יאללה, דבר.
אתה חוט מעריך. לא, אבל אני האחרון שקוטע אותך, למרות שאתה כל הזמן קוטע אותי.
לא, כי אני יכול לזה, אז...
זה שער קטע אותך, אוקיי, עם שער קטע.
לא, שאלתי זה, אז הוא אמר שאני מעריך. אבל אני אמשיך עוד משהו אחד. כן, תשמיע לי את עודד בן עמי, בבקשה, עם מיקי זוהר.
ישראל על התחושה...
לא ישראל, השני. השני, עודד בן עמי השני, יש לך עוד עודד בן עמי. תסתכל, עודד בן עמי... חבר'ה, נו באמת, סערון, מה קורה היום? אני מבקש לעשות פה רוויזיה באירוע. לא משנה.
ביבי קלאסי. ביבי קלאסי, הביא להם את האינסרטים ב9 בצורה מבולבלת, ועכשיו הוא מאשים אותם, ותכף הוא החליף אותם גם, אפרופו יולי אדלשטיין. יאללה, סיים.
טוב, אחרי זה אני אדבר, יאללה, דבר.
טוב. תשמע, אתה באמת לא מבין מה זה דמוקרטיה, וקודם כל האיום של יאיר לפיד הוא מצוין, זכותם להתפטר, וברגע שכל האופוזיציה יוצאת מוועדה שאמורה לפקח על כל מערכת הביטחון, זה גם מדגים כלפי העולם שדמוקרטיה פה כבר מזמן אין. עכשיו אני רוצה רק שתעקבו, כן? את כל זה הם עושים ביום שנופל עוד חייל, כדי שהחרדים לא יתגייסו. כמו שהם עשו את זה גם ביום שנפלו 3 חיילים. שהם עבדו שם על החוק השתמטות הזה. שכולם יודעים, כולל הם עצמם, שזה חוק השתמטות. עכשיו, מי מתמודדים על מקומו של יולי אדלשטיין? אנשים שאין להם שום ניסיון ביטחוני. מלביצקי אפילו לא חבר בוורחוב. תשימו לב מה האיש הבזוי הזה עושה, ואני לא מתכוון לעינון. תוך כדי מלחמה הוא מחליף שר ביטחון שהיה אלוף בצהל, בליצן בלי שום... ניסיון ביטחוני, רק כי אותו שר ביטחון גם שיגר את האסטרטגיה לפני 7 באוקטובר, וגם חושב שהגיע הזמן לגייס את החרדים, מחליף רמטכ"ל מאותה סיבה, עכשיו מחליף יושב ראש והחוב, זה הדמוקרטיה שלהם. ברגע שמישהו, יש למישהו מצפון שאומר, אנחנו לא יכולים להמשיך לפתור את החרדים, הרי החרדים ישבו שלושתם, אתמול סיפרתי לכם וסיפרו את האירוע. הם באו אליהם, יולי אדלשטיין ובנימין נתניהו, ואמרו, תנו לנו את פסקת ההתגברות וניתן לכם חוק השתמטות. זה נאמר, מול מצלמות. עכשיו, אפרופו דמוקרטיה, זה לא ימין, הוא כל הזמן קורא לזה ימין, אין שום קשר בין האנשים האלה לבין ימין. זה ביביזם, זו קאט, זו סגידה, זו עבדות. תשמעו בחורה בשם אמונה קליין ברנוי, מתנחלת, ימנית, עם שביס והרבה ילדים, אתמול בכנסת, אתמול.
סוף השבוע האחרון הופיע בעיתון המשפחה הכותרת אני מאשים כלפי ממשלת ישראל שמנסה לגייס אנשים הופיע הכותרת והיו ראשי הנצרים כמו לכותרת בית נאמן על המחיר שפעוטות משלמים על הבחירות של האבות שלהם הפעוטות שלי יכולים לדבר על המחירים שהם משלמים על הבחירה של אבא שלהם וכשהילד שלי בן 6 מתגעגע לאבא שלו ופוחד שהוא ימות ושואל אותי בפעם האלף אם יכול להיות שאבא ימות והצבא לא ידע להגיד לנו אז מה שמחזיק אותו שהוא צריך להחזיר את החטופים הביתה ואתם, לפני שאתם מפנים אצבע מאשימה
מזכיר לכם, אריה דרי אמר עכשיו ברעיון למשפחה שזה לא חוק שנועד לגייס חרדים, אלא חוק שנועד להסדיר את מעמדם של לומדי התורה. בקטע שהשמעתי אתמול, אומר גולדקנופ, החוק היחיד שאנחנו נסכים, אין בו יעדים ואין בו סנקציות. העסק הזה ברור וידוע, והפיתורים של יולי אדלשטיין לא ישנו אותו. יש כאן ממשלה שהיא בעצם מחלה אוטואימונית בגוף של המדינה. היא פועלת נגד ביטחון מדינת ישראל. הדבר היחיד שמעניין את נתניהו, היחיד, זה הוא עצמו. פשוט הוא עצמו. אני מזכיר לכם מה הוא אמר, הנה תשמעו את זה בקולו. רגע, כן, כרגיל זה מתחרבש לי. למה אין לי ווליום? אתה יכול להסביר לי למה אין לי פה ווליום? בקיצור, אני מספר לכם שהוא סיפר לא מזמן, ששמונה שנים הוא מחכה לגולל את גרסתו מול בית המשפט, ולא נותנים לו נבח. הוא רוצה לפוצץ את כל האישומים, ולהסביר ולהוכיח, ופה ושם וכאן, 8 שנים, ואז מגיע סוף סוף הזמן. מגיע סוף סוף הזמן, שהוא יכול לגולל את גרסתו בבית המשפט. יש אחד, ג'קי לוי, תשמעו מה הוא סיפר אתמול.
שוקבים אחרי המצב הבריאותי של ראש הממשלה, שאנחנו כמובן מאחלים לו רפואה שלמה
ומהירה,
בריאות טובה. שמו לב שלפני טיסות זה אף פעם לא קורה לו. וההמלצה היא שפשוט ייתנו לו את אותו תפריט שהוא מקבל לפני טיסות לארצות הברית, גם בבקרים שלפני משפט, כי זה מוכיח את עצמו, באמת, אני מדבר אמפירית.
או שהוא יבוא עם כרטיס כבר ביד. תמיד לקבוע טיסה.
אתם מבינים, יש שם פה עסק עם רמאי, עם בכיין, עם שקרן, עם שרלטן, שמדבר על זה ששמונה שנים הוא מחכה, ואז כשמגיע 65 ישיבות להשמיע את גרסתו, וכשמגיע הזמנה של החקירה הנגדית, יש לי פה רשימה של כל מה שהוא עשה כדי לעכב את זה. מלחמה ושלום, ונסיעות, ושתי נסיעות לארצות הברית, שבאחרונה לא היה בכלום, והוא עלה לחרמון, והוא ירד מהחרמון, והוא לא הרגיש טוב, וכאב לו אגב, בסוף, אין חקירה נגדית. הוא הצליח למסמס את זה, הצליח לפורר את זה. היו 6 ישיבות מול 65, וגם הן היו קטועות, הרי צריך תובע לשבת ולבנות נרטיב של חקירה, להוליך אותו לפה, לתמול לו מנקולת שם, אי אפשר לעשות את זה. עכשיו בואו נחזור רגע, ממש רגע, להדחה של אדלשטיין. הבן אדם יושב כבר 2 שנים על החוק הזה. דיונים אינסופיים עם כל הגורמים המקצועיים, מהצבא, דרך החרדים, דרך המילואימניקים, דרך הלוחמים, אין מומחה שלא, בניגוד למה שהשרלטן רוטמן עושה אצלו בוועדה, פה הם הלכו ולמדו את זה, עשו פה סמינר, ועכשיו, מכיוון שהם רוצים לתת פטור לחרדים, הם פשוט חייבים, כי זה מה שהחרדים דורשים, זה הכל און רקורד. הם מביאים מישהו שבכלל לא היה בדיונים האלה. ובכלל, כן, אם זה יהיה תשמעו, מלביצקי זה עוד האופציה הטובה, זה יכול גם להיות וטורי. פשוט, בן אדם מבחוץ, המשותף לשלושת המועמדים זה ששלושתם בשבועיים האחרונים נשאו נאומים או התבטאו שהם נגד הגיוס לחרדים, זאת אומרת, בעד חוק השתמטות. יש פה מחירת חיסול, לא של המדינה, של הביטחון שלנו, בימים ש12,000 לוחמים חסרים לצהל. יש פה אנשים שאין להם טיפת בושה. אין להם טיפת מודעות. תודה.
טוב, אני לא נוהג להגיד את זה, אבל באמת כל מה שאמרת זה פשוט שקר אחד גדול.
וואלה.
שקר אחד גדול. גם בסיפור של ביבי עם המחלה שלו, אתה אומר, רמאי, איזה מילים, רמאי, בכיין, שקרן, על מה?
השתמשתי במילים
עדינות. אתה יודע אם הוא חולה או לא?
אני אמרתי שהוא לא חולה?
לא, אז מה?
רגע, אמרת... אתה צריך להעביר את זה, שנייה, אתה מעליל. אני הבאתי את העובדות. העובדות הן שבכל פעם קורה משהו. אני לא יודע, אני לא רופא.
הבאת את ג'קי שכאילו מתאו, כאילו בכלל...
כי זה מצחיק. דקה לפני זה אמרתי לך שלמיטב ידיעתי הוא קיבל את משהו אינפוזיה.
אז הוא כן חולה.
צריך לבדוק מי יאכיל אותו.
אז הוא כן חולה.
לא, אבל פשוט רק אל תכניס לי מילים לפה, זה הדבר הכי, הבקשה עצמו היחידה
שלי. אבל את המילים האלה אמרת עליו, בסדר. אוקיי.
לא, הוא לא שקרן, לא, הבן אדם לא שקרן, לא. רק סמוטריץ' אמר שהוא שקרן בשקרן. אוקיי. בסדר, נו.
עכשיו, כל האירוע הזה כאילו שהוא משקר. בן אדם אפילו חולה, אתם באמת מאמינים שהוא מעל הטבע. כי אפילו חולה אתם לא מאמינים שהוא יכול להיות. אתם יותר ביביסטים מאיתנו.
נכון.
זה, כאילו, הוא לא יכול להיות חולה גם, מסכן. חולה, להתפנות לנקביו, הוא לא יכול. זה האירוע, הוא לא יכול ללכת לשירותים. זה לגבי נתניהו, שהשקר שהמצאתם פה. עכשיו הוא גם אשם בזה שהוא חולה. ממש, אסור לבן אדם להיות חולה, בסדר, נו, אותו איבה. עכשיו, לגבי החוק הגיוס. סוף סוף הגיע באמת, תודה, הגיע עודד בנמי. תשמיע לי את זה בבקשה.
מנחם בגין ויצחק שמיר עליהם השלום, אבות הליכוד בטח מתהפכים בקברותיהם מהמחשבה שאתם, חברי הליכוד, מודעים למחסור החמור של צה"ל בלוחמים, דווקא אתם מנסים לעודד ועושים הכל כדי שיעבור חוק השתמטות.
מנחם בגין לא מתהפך בקברו, מספיק, מנחם בגין לא מתהפך בקברו, הוא אגב פתח את המכסה של תלמידי הישיבות, כן, בזמנו, לפחות תלמד, תדע קצת ההיסטוריה, מר בן עודד בנמי. אה, ישבנו עד עכשיו את בן גוריון. כן, לא, לפחות תדע קצת, מר בנמי ומר בן כספית, לפחות תלמדו קצת, תדעו קצת את הפרטים בהיסטוריה, זה דבר ראשון. דבר שני, זה לא חוק השתמטות. הנה עוד אותה, אתם שקרנים, אני כל יום אגיד לכם, אתם שקרנים. אפילו בנט שלך, ראש הממשלה החדש שלכם בבסקרים, כן, הוא שקרן, והוא עובר כל גבול, האיש לא בפוקוס, הוא כותב אתמול, הליכוד תוקע סכין בגב החיילים. אין ימין. אין ציונות, אין אחריות, יש רק חוק אחד, מי שלא משתף פעולה עם חוק ההשתמטות מודח, ממשלת קלון לביתה. אתה לא מתבייש, תגיד לי מר בנט? אתה לא מתבייש להגיד הליכוד תוקע סכין בגב החיילים? מה זה השפה הזאת? מה, אתה בן כספית? מה, אתה ברק סרי? מה זה הדבר הזה? אתה רוצה להיות ראש ממשלה, ככה אתה מדבר? אז רב שפעם אמרת אותו דבר על גלי צהל, שגלי צהל תוקעים סכין בגב החיילים. עכשיו הליכוד תוקע סכין גב את זה. בוא, ואתה יודע מה, בשביל הקטע אני אשמיע לך איך אותו בנט נשמע בזמנו, תקשיב.
אנחנו נהיה שותף שילחם למען לימוד תורה במדינת ישראל, וילחם נגד חוקים שקופים על שירות. מי שלומד תורה, שילמד תורה.
אוקיי.
נקודה. נקודה, זאת העמדה שלי מההתחלה. אני חושב שאומנם לאחינו החילונים לא תמיד קל להסביר, אבל הדרך שלי להסביר זה שעם ישראל התקיים במשך אלפי שנים בגולה בגלל התורה, ודווקא במדינת ישראל אנחנו חייבים לחזק את זה. אבל וגם אני לצערי לא ניחנתי ביכולות.
טוב, נו, טוב, את החרטוטים האלה, בסדר, הבנו את העניין.
אבל אתה הבאת את זה.
כן, בסדר, לא, הוא ממשיך, ואני, הסיפורים שלו, ובואו, ותקחו טישו כשאתם יוצאים מהבית, ותשתו ממייה כשאתם בקיץ, ותעשו זה, ועל האש, ותרימו את המורל, כאילו אני הוא מדריך בבני עקיבא. הבנו, בסדר, טוב, הכל טוב. עכשיו, אז אתה אומר, בסדר, אבל היה 7 באוקטובר, בסדר. אבל הוא הביא חוק, לחוק שהוא הביא בזמנו עם יאיר לפיד, הם קראו חוק, אתם קראתם חוק הגיוס. עכשיו בוא אני אסביר לך מה ההבדל בין החוקים. בחוק ההוא שאתם, כל אתם, אתה ודפנה ליאל שלכם, ויונית לוי וכל, ואברמוביץ' וכל זה, שאתם היום מלרלרים באולפנים שלכם על חוק השתמטות, כן? היה בשנה הראשונה גיוס של 1,800 חרדים. אתה יודע כמה יש עכשיו בחוק הזה שאתם קוראים לו חוק השתמטות גיוס? 4,800. כמה זה יוצא? פי 2.5? 4,800. עזוב את זה ששם לא היו בכלל סנקציות. לא היו סנקציות בכלל בחוק ההוא. כן? ופה יש. סנקציות אישיות, מוסדיות, ביטול תקציבי ישיבות, יעדים בתוך החוק. כל זה לא היה, פעם יש. אתם פשוט חבורה של שקרנים! די, אני רוצה לצעוק, די! זה מה שעשיתם כל השנים! אתם חבורה של שקרנים! לזה אתם קוראים חוק השתמטות! שמדובר פה תוך 3 שנים לגייס 17,000 חרדים. אתם פשוט חבורה של שקרנים. לחוק של בנט ולפיד, זה שעכשיו מדבר על תקיעת סכין בגב, במילים המופרעות שלו, אתם קוראים לזה חוק השתמטות. אין ימין, באמת אין ימין בנט, אתה לא בימין. אתה, קובי ריכטר אמר שאתה יכול להיות ראש ממשלה אתמול, אם תוותר על ארץ ישראל השלמה. על מה לא תוותר בשביל זה? על איזה ערכים לא תוותר?
על מה אתם לא תוותרו? על הכל. אפילו על התאבדויות אתם עושים קמפיין, מסכנים חיילים של חיילים בשביל הקמפיין שלכם. אין לכם בושה, אין פרה קדושה, אין ערך, אין כלום שאתם לא תבזו. איזה חוסר שקר, איזה שקר, איזה חוסר אמת. איך אתם לא מתביישים לקרוא לזה חוק השתמטות? רשעים, איך אתם עושים את זה? מישהו שואל אתכם אם להזיז את יולי אדלשטיין? שנתיים אתם, 3 שנים אתם מפגינים לו מול הבית, פתאום עכשיו מחליפים את השלטים, אנחנו בעד יולי. איזה קומדיה אתם, אתם קומדיה, קומדיה. כל דבר שלא נראה לכם, אתם מאיימים בסרבנות, אתם אנשים מזויים. אתם פשוט אנשים מזויים. וואו, תזוזו, אתם מפריעים, תזוזו. סליחה, תן לי שתות, יואב, תודה על הקפה, ישר כוח, תודה לכל עם ישראל, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
יפה. תשמע, אתה, אני לא יודע אם אתה טרגדיה או קומדיה, דבר אחד בטוח, בראייה היסטורית, החלום שלך התגשם, אתה אדמור, אתה אדמור של ההשתמטות. אם היית מחובר עכשיו למכונת אמת, היא הייתה נשרפת ומותכת, מלשון, אתה יודע, היא הייתה נמסה מעוצמת השקרים שלך. קודם כל התחלת עם הקמפיין של ההתאבדויות, תשמע, ראיתי לך אתמול כותרת, שלחו לי עוד איזה 20 מערוץ 14 על התאבדויות של חיילים, כאילו, אל תעשו מזה קמפיין, לא תחשוב למה חיילים מתאבדים. למה סדירניקים, ואני מכיר...
בוא לא נדבר על זה, עזוב, הבנת, אני תעזור, בבקשה אישית ממני, אם לא אכפת לך פעם ראשונה שאני מבקש, בוא לא נדבר על זה.
אבל אתה
מסכים... אז ענית לי גם בערוץ 14, סבבה, אני חושב שזה לא בסדר, שזה היה בערוץ 14.
אני מקבל את הבקשה, ממשיך הלאה, סבבה. אתה מגן על התואבה של החוק הזה, אתה מזכיר לי מה בנט אמר, גם אני חשבתי שאפשר לגייס את החרדים בתהליך ובטוב לפני השבעה באוקטובר, כולנו. קרה פה משהו. עומד לך רמטכ"ל ואומר שחסרים לו 12,000 איש, מתוכם 8,000 לוחמים. אז את הקודם אהבתם בגלל זה, ואת השר אהבתם. אתם הולכים להביא בן אדם שלא היה בוועחוב, שיעביר חוק בלי לדעת למה הוא מדובר. ואתה הזכרת את מנחם בגין. אני כל כך אוהב שאתה מרים לי להנחתות. כך שמע קצת בגין. נו. שנייה.
זה הדיסקו של אלונה.
לא, איזה אלונה. אלונה, אלונה בברצלונה כרגע.
הייתכן כי הרמטכ"ל ילך והממונה עליו שר הביטחון יישאר? שאלה רצינית. אבל יש להמשיך ולשאול. שר הביטחון ילך והממונה עליו ראש הממשלה תישאר? האמת מחייבת לומר שאם באשלה קוראים לשר הביטחון סופר רמטכ"ל, יש לקרוא לראש הממשלה סופר שר הביטחון.
ואם נחשוב רגע על מה היה לנו,
למה שמענו את זה? מה היה פה? לא הבנתי.
כי בא לי להשמיע לך, לא, את טופורובסקי עדיף להשמיע. בגין מדבר על המחדל של 73, ומדבר על זה שאי אפשר להעיף את כולם, ורק שראש הממשלה יישאר, או המקרה הוא זה תישאר. ומכיוון שהזכרת אותו, חשבתי שזה הגיוני להזכיר את הדבר העיקרי הזה.
אוקיי, טוב.
תודה. אבל היית חייב להפריע. הליכוד לא רק תוקע סכין בגב החיילים, הוא תוקע סכין חלודה ומסובב אותה. ואתה לא צריך להתווכח פה עם בנט, כי השנאה הפתולוגית שלך לבנט קצת מעבירה אותך על דעתך, למרות שהוא הבן אדם שדי ימציא אותך. אבל באמת. אתה לא לבד, כי את שיק לי עוד יותר גרוע ממך.
בוא, המציא אותי כל כך הרבה אנשים, בוא, אל נכון? תיתן לו את כל הקרדיט.
זה לא יאמר, לא, זה לא, בפוליטיקה.
הוא לא לבד המציא אותי.
הוא שם אותך בכנסת.
אתה המצאת אותי, בנט המציא, הרבה המציא לא, אותי.
לא, ינון, אני מעולם... לא ניסיתי לקחת קרדיט על ההמצאה הזו. לזכותי יאמר. בוא, את זה תשאיר לאחרים. אתה תתווכח עם עורכת הדין שבות רענן, ועם אמונה קליין ברנוי,
ודאי.
ועם עוד מאות ואלפי נשים מהמגזר של הציונות הדתית. איתם תתווכח, ותתווכח
עם... גם איתי.
רגע, וגם יפה, עם שר, פלסנר.
נכון, בוודאי.
ותתווכח, זה משפט
עם כל החברים למרות... שלי שעושים מילואים.
יפה, ושלי, הבנים של החברים שלי שעושים מילואים.
וגם אני שולח למילואים בגיל 50.
מתי אתה הולך למילואים?
בנובמבר.
איפה?
אנחנו בקמה של החטיבה דוד הזאת.
אתה יודע מה החלום שלי? להעלות אותך לשידור למילואים כשאנחנו רוצים לעזור לו. אבל רגע, אני משלים את המשפט, כי שוב דיברתי מעט
פחות להחיב.
יפה, אינון, עזרת לו.
וואה, לא ידעתי שאתה יוצא למילואים. תתווכח עם האנשים האלה, ולא עם בנט, ורק שתדע שדרי, אמרתי את זה בתחילת התוכנית, הוא הסביר לך שזה חוק שנועד לא לגייס אלא להזיר את המדם של עובדי תורה, וגולדקנופ הודיע, וגולדקנופ הודיע בקולו לפני יומיים, שלא יהיו יעדים ולא יהיו סנקציות, וגדולי ישראל, כפי שאתם מכנים אותם אומרים, גם אלה שלומדים לא יתגייסו, ולכן, משפט אחרון, אם אנחנו רוצים שהם יתגייסו, זה בדיוק תוכנית האכיפה של הצבא, והעקרונות שעליהם עומד יולי אדלשטיין, שר תורך.
דיווחי תנועה.
כן, טוב, יש לנו טלפון, הלו?
אינון, התקשרת?
כן, מי זה?
אבי אשכנזי, מה קורה?
היית בממתינה כל הזמן.
כן, ראית מה זה?
כן.
אז מה באמת קורה?
באיזה גזרה?
דרום, בדרום.
בעזה.
טוב, אז תמונה לנו חייל שנהרג כתוצאה מתאונה מבצעית, ככל הנראה שזה מה שמסתמן. לוחם מגדוד 13 של חטיבת גולני, עמית כהן, בן 19 מחולון. קצין נפצע באורח קשה, והאירוע הזה מתרחש בתוך המגנן, אותו מבנה שבו נמצאים הלוחמים. באחד החדרים מתפוצץ אותו אמל"ח, וגורם לפגיעה של השניים. בצער מתחקרים את האירוע הזה.
איך מתפוצץ אמל"ח פתאום?
בודקים אם זה היה שימוש לא נכון מצד טעות אנוש, או שעקב תקלה טכנית. ראינו גם מה שקרה בטנק המרכבה, שפתאום פגז מתחמם יתר על המידה ומתפוצץ. אז
אנחנו גם בשיא הקיץ, ולך תדע, אתה יודע, זה המלח שמתגלגל מלחמה שלמה ממגנן למגנן, בסוף קורה משהו
חד וחלק. וצריכים להבין שבסוף העוצמה שצהל, העצימות שצהל פועל בה, אז סטטיסטית גם כנראה יש לנו אירועים שהם לא בדיוק טובים לנו מבחינת התוצאות, וזה מה שאנחנו רואים כרגע בעניין הזה. הלחימה נמשכת גם ברפיח, והיא נמשכת גם בדיר אל בלח, עכשיו זירה חדשה שבה צהל מתחיל לתמרן. זה התחיל בהודעה של אדראיל, התושבים שם עד התפנות לפני יומיים, המשיך בהפצצות של חיל האוויר וירי של תותחנים, ואתמול שמענו שהוגדה 36 של חילת התמרון בעצם שמה, כי הכניסה את כוחות חטיבה גולני לבצע תמרון בשולי המחנה הפליטים, ובוא נראה לאן זה מתגלגל, העניין הזה שם.
תגיד, יש כל מיני שמועות עכשיו שאני מקבל, אתה מכיר את השמועות האלה?
שמה?
לא משנה, אם אתה לא מכיר אז לא חשוב, לא משהו רע.
הסיפור הזה של דיר אל בלח, שזה פעם ראשונה שהם תמרינים שם, שמייצר הרבה מאוד חרדה אצל המשפחות של החטופים, של החטופים החיים. מה אומרים על זה בצבא? כאילו, המשפחות אומרות, אנחנו, על פי המודיעין, לפחות שהיה ידוע עד עכשיו, יש מצב שיש שם חטופים, אתם מסכנים אותם. מה הצבא אומר?
הצבא אומר שהוא יפעל במקומות שהוא מניח שזה לא ממש צמוד לאזור שבהם נמצאים חטופים, אבל אנחנו כבר מכירים את הדברים שהם מעבר. אנחנו היינו גם שישה חטופים שנרצחו על ידי השובים שלהם, שצהל היה ממש בסמוך, כי צהל לא ידע שהם נמצאים שם, וראינו גם את דיווחים של חטופים שיצאו מהשבי, שסיפרו שהתקיפות היו ממש ליד המקום שהם נמצאו, והם ממש סיכן את עצמם ואותם. ואנחנו גם יודעים על, לפחות על מקרה אחד, שגם החטופים של חיל האוויר פגעו בחטופים באירוע של, באירוע אחד לפחות. ולכן צריכים להסתכל על זה בצורה מאוד זהירה. עכשיו, העניין הוא זה לא התמרון. העניין הוא זה האסטרטגיה, בל ואינון. הרי בסוף אנחנו חוזרים לעשות את אותו הדבר, מה שאנחנו עושים כל הזמן, בכל מקום. וזה לא הביא לתוצאות שרצינו אותן. הרי כל מרכבות גדעון היו במטרה אחת, להפעיל לחץ על החמאס, לשלול 75% מהשטח, לשלול את היכולת לספק מזון, לשלול את מפקדים ואנשים, ולא ראינו שזה הביא לתוצאה שכיוונו לה. אז אולי צריכים לחפש דרך אחרת לפעול.
מה אתה מציע?
אני מציע שצריכים לגבש את היום של אחרי, וצריכים, כמו שעשינו בלבנון, גיבשנו מול האמריקאים, מול גופים אחרים, את היום של אחרי, לקבוע את הסטנדרטים, ואז לבצע את המהלך הזה. הרי בסוף, תראה מה קורה, החמאס מחזיק 50 יעלומים, שהוא יודע שאנחנו לא רוצים להפסיק את המלחמה גם אחרי שהוא ישחרר אותם. אז מה, למה לא לספק לנו את הרצונות שלנו? כאילו, בוא...
היום שאחרי הוא יום בלי חמאס, יש פה בעיה קצת.
אין פה בעיה, יש פה עניין שאנחנו צריכים לגבש קודם כל תחליף לחמאס.
זה הפרובלמה, היום שאחרי ישראל רואה אותו בלי חמאס, וחמאס רואה אותו בלי ישראל.
כן, אבל לחמאס אין דרך כרגע להעלים את ישראל. לעומת זאת, ביום שאחרי בלבנון,
הוא דורש שנצא מהרצועה.
משום מה, היום שאחרי בלבנון, נשארנו את חיזבאללה שם, אגב, עם רדואן.
בלבנון יש לנו 5 מוצבים קדמיים.
בעזה, שזה מטר על מטר, והם קיבלו מכה פי מיליון יותר קשה, תהיה לך בעיה באמת על התירוץ הראשון לעשות 400 מוצבים שם.
אני אומר, אם נותנים טיעון, אז לפחות שהטיעון יהיה רציונלי, אתה מבין? כי בלבנון אנחנו ממשיכים לתקוף, ויש לנו מוצבים קדמיים.
ואנחנו נמשיך לתקוף בעזה עוד 50 שנה לפחות.
ברור.
לא, לא נכון.
כן,
אם נתניהו עוד פעם יעלה לשלטון, ויחליט להביא להם כסף, יכול להיות שלא לתקוף.
נשב באולפן, נעשה הסכם, נגמור את זה וגמרנו, בסדר.
אינון, אין מחלוקת גם בצבא וגם בקרב כל גורם אחר, תרצים את העומק ההבטחה שיהיה בתוך עזה. שזה יהיה באזור רכס 70-80, פלוס מינוס, אף אחד לא מתווכח על זה.
הנה, בן מתווכח על זה, בן חושב שאין בעיה לצאת מכל רצועת עזה.
אני חושב שצריך קודם להחזיר את החטופים, ואחר כך אנחנו נמשיך במלוא הכוח, וכולם יודעים את זה.
בדיוק, ואנחנו גם נצא מיהודה ושומרון, ניתן להם נשק, נצא מרצועת עזה, ניתן להם, ואם תהיה רקטה אחת נתקוף. בוא, בן, את השטויות האלה אכלנו כבר ב-48, אני צנחתי איתם במחלה, תעשה לי טובה, נו.
למה להיות פופוליסט בשקל וחצי? 17 שנה גידלת את חמאס, עכשיו פתאום אתה נזכר.
בוא נגיע לביבי שהוא קיבל
התראה. תחזיר את אלה שהפקרת, את המכאים כבר חטפו פי אלף יותר קשה מחיזבאללה ואיראן גם יחד.
חברים, בואו אני אתן לכם דוגמה של הלילה. היום בלילה בשעה 12 צהל הרג את המחבל ה-221 של חיזבאללה בלבנון. למה? כי הוא נסע לשקם את התשתית של כמו חבריו.
היא הנותנת.
נו, ולא נוכל לעשות את זה אחרי?
לא, כי אתה אומר שלא.
למה לא? כי... כי מה, כי יהיו ערבויות בינלאומיות, פתאום אתה מחזיק, פתאום ערבויות בינלאומיות אתה מחזיק מזה.
אתה חושב שחמאס ייתן לך את כל החטופים, ואז יום אחרי זה, על מה, על איזה הפרה, נגיד שעל איזה הפרה הוא יעשה, הוא לא יראה, נגיד שהוא לא יורה,
על אפילו רסיס של מידע מודיעיני.
על מה, ברסיס של מידע מודיעיני, אתה תגייס את כל החיילים ותשמיד אותו.
הרי ינון, אם אני אחבר אותך עכשיו מכונת אמת,
לא, רק אני רוצה להבין,
האם אתה חושב שישראל לא תילחם יותר בחמאס אחרי העסקה, אתה תסרוק את המכונה.
אני רוצה להבין את האירוע.
כי את ה-17 שנה של ההכלה של נתניהו סיימנו. זה עלה לנו ביוקר. הרופס הזה גידל את המפלצת. עכשיו המפלצת הורדנו לה את הראש, ואת הראש השני, ואת הראש השלישי, ואת הראש הרביעי, ואת הראש החמישי.
המחלה התפרצה? תן לי שנייה להגיד. אתה אומר, אנחנו נצא, ניתן ערבויות בינלאומיות לטראמפ.
איזה ערבויות? פתאום ערבויות? פתאום ערבויות זה דבר שאכפת לך ממנו.
פרסומות, תודה, ביי.
ערבויות.
יש לך את הקטעים האלה שהמחלה מתפרצת, ואתה באמת לא נותן לדבר. בן, אתה חייב לתת לדבר. עכשיו אני אדבר. תראה, מה אתה אומר? בוא אנחנו נצא. ניתן ערבויות, טראמפ ייתן את המילה שלו, מועצת הביטחון תיתן את המילה שלה, עם רוסיה, סין, מי שאתה רוצה, בלגיה, ניקרגואה, כן, טאג'יקיסטן, כולם ייתנו את המילה שלהם, ואנחנו נצא, ורק את אומר, הם לא יראו, הם לא, חלילה, לא יעשו את זה, אבל על בסיס מידע מודיעיני, על בסיס מידע מודיעיני, אנחנו נתחיל איתם את המלחמה ונחסל אותם. פשוט נגייס שוב את הרמן שהם מילואים, נודיע להם שוב לשבות רענן, אנחנו נודיע לה שהם מגייסים את בעלה, ונגייס את כל זה, ופשוט נצא למלחמה. בן, אתה נשמע מאוד הגיוני, זה מה שרציתי להגיד, תודה, תודה שהיית איתנו, תודה, תודה.
מזל שלא היית מחובר גם עכשיו לפוליגרף, תקשיב, זה אפילו יותר גרוע מלהגן על תואבת ההשתמטות. החמאס הוכרע, אמר לך את זה אפי איתם, אמר לך את זה יפתח רונטל, אם אתה לא מאמין לאחרים, כן? החמאס ספג מכה שמעולם לא ספג אף אחד אחר, ברמה הצבאית. עכשיו, קודם כל, אתה צריך להחזיר את אלה שאתה הפקרת. אתה. ינון מגל, ואפילו אני שותף לזה. ואחר כך, על פני הרצועה הארוסה הזו, עם ה-65 אלף כבר הרוגים, אתה תעשה מה שאתה רוצה. לא ערבויות, לא בינלאומיות, יש לך בחוק הבינלאומי זכותה של ישראל להגר. רגע, רגע, אבל לא, עכשיו נתתי לך לדבר.
נתתי לך, אבל פי שניים ממני, בוא.
לא, מה פתאום, דיברת עכשיו איזה דקה וחצי, מה דלתי?
דיברתי איזה חצי דקה, נתתי לך איזה דקה.
בקיצור, תשמע, אני מציע לך לנסות להגן, לך תרגן על בני סלע. זה הרבה יותר קל מאשר להגן על השטות הזו.
זה כמו שאם נצא
לצוע גזה, אתה סיימת מלחמות באיראן ובחיזבאללה עם אויבים פי אלף
יותר מסוכנים. כמו שהעולם נותן לנו גיבוי אחרי
השבעה באוקטובר. מה הבעיה זה בן גביר וסמוטריץ'. זה הזה. 1-2
עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
1-2 בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בסדר, בוקר טוב, נו בסדר, בוקר טוב. איפה בן כספית? לאן הוא נעלם? לא הבנתי, אין פה בן עכשיו? הוא שכח שיש שעה שנייה?
סליחה. סגרתי את המצלמה פה.
סגרתי את המצלמה.
זה לא יקרה שוב.
טוב, שזה לא יקרה שוב, בבקשה, תודה. תכף היורצייט של הגירוש, 20 שנה. 20 שנה. וואלה, אולי נשים בסוף את אחרי 20 שנה של רוטבליט. לא שעל זה הוא כתב את המילים של שמולי קראוס.
ממש לא.
כלומר ששמולי קראוס שר. אולי. חשבתי על שיר אחר, חשבתי על לא רוצה לזמביה. אתה מכיר את השיר על לא רוצה לזמביה?
ברור.
היית בזמביה?
אופר
אקרלינג.
אקרלינג.
היית בזמביה?
לא, לא הייתי בזמביה.
אני הייתי בזמביה.
היית בזמביה?
כן, הייתי בזמביה.
מה הבאת בזמביה?
הייתי במסיבת אסיד.
בזמביה?
בזמביה.
לא, לא בזמביה, בטח קראו לזה זמביה. לא, אתה בזמביה. לא היית בזמביה.
הייתי בזמביה, היה פסטיבל, רייב.
שמע, אתה היית פעם היית בן אדם, זה כל פעם שאני נזכר בזה, בנוסטלגיה כלשהי, רק חבל שאני הכרתי אותך בגרסה הזו.
אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי את הקטע שהיה עכשיו פסטיבל...
ראית את זה? מה אתם מניפים דגל של גבעתי באירופה?
לא זה, עם הינוקה, את הקטע עם הינוקה, הרב הינוקה. תשמיע לי רגע את הקטע הזה, תשים לב, תקשיב לזה רגע. זה עולה להקה ישראלית נראה לי, אני מניח, וזה מה שהם שמים, שים לב.
איפה זה קורה כל זה?
זה בבלגיה, פסטיבל הכי גדול בעולם, Tomorrowland קוראים לזה.
נו, זה מה שאני מדבר עכשיו על הגילתי.
כן, שם עצרו שם את החבר'ה, נכון. אני מדבר על אירוע אחר. שים לב מה קרה.
איזה להקה זו?
כוס נגינה יכול לתקן את הנשמה של האדם. פשוט ניגון יכול להביא את האדם
בידי... ויני ויצ'י.
נקיות, זה פשוט מנקה את האדם לגמרי. זה נכנס לנשמה שמנגנים לשם שמיים, זה גם העוצמה של הניגון נכנס לתוך החדרים של הנשמה מנקה, בונה את האדם מחדש.
אנחנו רדיו, אינו, לא רואים מה קורה פה.
אי אפשר להסביר אותו.
פסטיבל, מלא אנשים דלוקים, ושומעים את
ה... אני רוצה לקחת מה שהם לקחו.
אני לא בטוח שאתה רוצה.
אבל... נראה לי מהמים.
אבל...
את מי שמענו? לא רואים תמונה.
שמענו את הרב הינוקה, שהוא רב שהוא סוג של מקובל כזה על הרבה אנשים.
ובסוף עצרו את אלה עם הגבעת עם קומת הוויני ויצ'י האלה.
וזהו, אז היה על זה סוג של פולמוס, כי אתה יודע, מסיבה, פתאום שומעים מישהו שמדבר על ניגון.
בעברית.
בעברית, על הגובה של הניגון, על העומק של הניגון, על מה שניגון יכול לעשות לנשמה. ותשמע, הדברים האלה שאנשים עוברים שם במסיבות, זה דברים...
לכן אמרתי שאני רוצה לקחת מה שהם לקחו.
כן, זה דברים חזקים. בכל מקרה, אני לא ממליץ כמובן על שום דבר כזה, כי זה דברים... זה סודות. יש סודות, אתה יודע, עוברים לא להתעסק בדברים שלא צריך להתעסק. במופלא ממך אל תחקור. במופלא ממך אל תחקור.
אתה עכשיו בקטע של ספר הזוהר והקבלה וכל
לא
זה?
לא רק, יש דברים שהם גבוהים.
אני מציע שתתעמק קצת בספר הזוהר. אני אשמח להיות פה ולקבל את התגובות.
בסדר.
את הריקושטים. תגיד, זה לא פסטיבל של לפני איזה רבע שעה הכל שם נשרף?
לא.
אתה שם שרפה? אל תגיד לי לא.
לא,
תעשה גוגל, הייתה שרפה בתפורה לפני שזה התחיל.
כן?
כן, שריפה גדולה, ראיתי זה. יפה.
אוקיי, חבר'ה. אחי, נהגות, תגביר לנו מאחורה, בבקשה. עוד, עוד, לא שומעים. אוקיי, הבנתי, תודה. עכשיו תשמע, מה רציתי להגיד לך? יש לי כל כך הרבה דברים שרציתי להגיד, רציתי לומר, כמו שאומרים. קודם כל לגבי סוודה, תקשיב, מה שקורה בסוודה זה דבר מטורף. מכמה אספקטים, קודם כל באמת ברמה האנושית אנחנו שוב מתמודדים ורואים את הרוע בהתגלמותו, את האנשים האלה שבאמת שוחטים אוכלוסייה אזרחית, ילדים, נשים, זקנים, משפילים אותם, מתעללים בהם, שוחטים אותם, ממש שוחטים, קיבלתי סרטונים, שוחטים, זה כמו של... איזה, מה? ואז אני אומר, אתם עוד מדברים עלינו כל היום בתקשורת הישראלית, על הפשעי מלחמה והעולם, איפה ההפגנות? איפה ההפגנות באוניברסיטאות בעולם? איפה? איפה הפשעי מלחמה? איפה בית הדין בהאג? איפה כל אירופה? איפה השמאל הישראלי? על באמת אנשים מתואבים שבאמת עושים פשעי מלחמה. איפה אתם כולכם? איפה? אני לא מבין את האירוע. ואתם אתם משווים אותנו, את מה שאנחנו עושים, אחרי שעשו לנו את השבעה באוקטובר, עשו לנו את הדבר הזה, ואנחנו עכשיו באים לעשות סדר במחבלים, נכון? נפגעים אזרחים, אבל זה כשאנחנו מכוונים לאזרחים, זה נזק אגבי מה שנקרא, אנחנו לא אף פעם לא מכוונים לאזרחים, אלה מכוונים לאזרחים, זורקים אנשים ממרפסות, אני ראיתי סרטונים, הם זורקים אנשים ממרפסות, הם חוטפים עוד פעם אנשים, נשים, הם עושים את הדבר הזה, ואז אתם מדברים על היהדות, איזה יהדות, איזה אנשים, המשיחיים, נוער הגבעות, הקיצוניים. אדוני, תראה את היהדות מול האסלאם. תראה איזה הבדל. אתם אומרים לי עליונות יהודית. כן, אני אומר עליונות יהודית. חד משמעית עליונות יהודית. אם זה האסלאם, ודאי שעליונות יהודית. זה דת תאורה היהדות. תאורה. תאורה. עם חוקים מה מותר ומה אסור, ולא פירי האדם האלה, המפלצות האלה, מפלצות שבשם האסלאם, הרוצח אומר אללהו אכבר, הנרצח אומר אללהו אכבר, מה זה? מה זה התרבות הזאת? לאן הגענו? לאן הגענו? פה, אני שומע ברדיו של גלי, של צהל, מדברים על רב בעזה, מוטציה, יצא מוטציה, רדיו של צהל, מדבר נגד צהל, מוטציות, זה נושא אחד. נושא שתיים. תכף היורצייט של ההתנתקות התחלתי להגיד, 20 שנה. זה מה שרציתי להגיד.
אמרת.
וזה מזכיר לנו כמובן את העצומות של כל האלופים וכל הביטחוניסטים וכל האנשים שאמרו, ההתנתקות תביא ביטחון. אתם זוכרים את זה? הם אשכרה כתבו, ההתנתקות, הם קראו לזה התנתקות, הם לא קראו לזה גירוש, הם המציאו מילה, קראו לזה התנתקות, היא תביא ביטחון. ועוד כל מיני שטויות כאלה. ואנחנו ראינו איזה ביטחון היא הביאה. מישהו שלח לי איזה תמונה שרואים בהדמיה שעשו החיילים עם, חיילים עם עצמם, כאילו שמשחקים, שעשו הכנה מנטלית לחיילים, אז רואים שם כאילו אחד כתוב לו נער על החולצה, הוא משחק נער, וכתוב על החולצה, ההתנתקות הזאת התפוצץ לנו בפנים, או לכם בפנים, אני לא זוכר, זה בדיוק מה שקרה. זה היה בהדמיה. בהדמיה זה מה שקרה. ולכן אני אומר, כל הדברים האלה ב-20 שנה, זה זמן לחשבון נפש. זמן לחשבון נפש, להבין איפה טעינו, מה עשינו, מה אפשר לתקן, ולא להמשיך עם התפיסות המשוגעות של אותם אלופים, של אותם קובי ריכטרים. הנה, אני קורא את הכרזה. המועצה לשלום וביטחון קוראת לממשלת ישראל לא להירתע מלחצים המופעלים עליה על ידי גורמים שונים, ולהמשיך בנחרצות את תהליך ההתנתקות, שכן ההתנתקות חשובה לביטחון הלאומי. מדהים. שאז יצא בדיוק במקביל, יצא מכתב רבנים, והכותרת, אני זוכר, רואה בוויינט הייתה, מכתב רבנים תשובה, בתגובה למכתב, האלופים יצא, בתגובה למכתב הרבנים, מכתב האלופים. תגיד לי, איך יכול להיות, תסביר לי, בזה אני מסיים, איך יכול להיות שהרבנים הבינו בביטחון יותר מהאלופים? הרי אנחנו יודעים כבר את התוצאות של הגירוש.
אנחנו יודעים מה קרה, אנחנו מבינים לאן זה הוביל. איך יכול להיות שהרבנים שלומדים כל היום תורה, הבינו יותר מהאלופים שזה המקצוע שלהם? תודה.
הסיבה פשוטה, הם לא הבינו. רבנים לא מבינים בביטחון. אבל זה במאמר מוסגר. אני מודה לך על השיעור התיאולוגי בנושא אסלאם ויהדות. לצערי הרב, ככל שחולף הזמן והפלח שלך באוכלוסייה הולך ומתעצם ושולט במדינה, אנחנו נראים יותר ויותר כמו אסלאם. יש עוד איזשהו קו שאני שם במהלך השנים, שם אליו לב, ככל שאתה שונא ערבים יותר, לא אתה, כן, בגדול, ככה אתה משתדל להידמות להם יותר. וכשיש רעב בעזה, זה בעיקר, חוץ מהילדים שהמותו מרעב, יפגע בנו. עכשיו, כפי שמאזיננו וגם אתה, רק אתה מתכחש, מכירים אותי, צמחוני אני לא. אני מטיף לכניסה לעזה בכל העוצמה והפעלת כל עוצמתנו נגד חמאס וריסוקו, כשזה היה בזמן, כן, לפני הטבח, מ-2008 בערך. אבל מה שקורה, אני מציע לך, חוץ מסרטונים מסועדה, להסתכל גם על סרטונים מעזה. ולא רק מעזה, לפני 3-4 ימים העלה מישהו סרטון מאיפשהו ליד חומת ההפרדה בירושלים, שעומדים שם חיילים שלנו, ואז עוברים כמה בני נוער פלסטינים, והחיילים, זה סרטון שאין עליו מניפולציה, אני מקווה שכן, כן? והולך שם נער פלסטיני עם ידיים מורמות, מאחוריו החיילים עם ידיים מורמות, ויורים בו. ויש אצלנו את התופעות האלה, והן הולכות ומתעצמות, הולכות ומתגברות ככל שהמשיחיות גוברת, ולכן אני טיפה מודאג. עכשיו אני שוב מזכיר ואומר, שלא יהיו הבנות, צהל הוא עדיין הצבא המוסרי בעולם, ובפער. ואחרי כל זה, המראות המחרידים, המשפחה השלמה שנמחקת מתחת למבנה בעזה 12 יום, אף אחד לא 12 איש, ועוד לא חילצו אותם, מדברים איתם, בסוף הם מתו, כי אפשר לחלק, הדברים האלה מחלחלים בעולם, גורמים לנו נזק עצום, גם מבחינת מעמדנו, גם מבחינת חופש הפעולה שלנו, וגם מבחינת הפרצוף המוסרי שלנו כיהודים. כי המותר של היהודי מהמוסלמי זה שהוא לא הורג בשביל הכיף. הוא יכול להרוג, ועדיף שהוא יהרוג את הקם להורגך, השכם להורגו. הבא להורגך. ואם כבר אנחנו מדברים על זה, אז מתחת לרדאר עובר אירוע שבשבוע האחרון, ביבי וטיבי יחד עם סמוטריץ' שיתפו פעולה כדי להפיל חוק למניעת הספקת סחורות לרצועת עזה. הרי אנחנו מכניסים כל יום מאות מסעיות, לא רק דרך המרכזים ההם, שגם סביבם מתים מאות פלסטינים, אבל, וכולם מצייצים ומדברים נגד הסיוע ההומניטרי, אבל היה חוק, והנה אני יכול להקריא לך את רשימת אלה שהפילו אותו מהקואליציה, בהם גם טיבי וגם יריב לוין ואופיר כץ. אז בפקה פקה אתם חזקים.
הרגע דיברת על רעב בעזה.
אני, אתה כמו שמכיר אותי כבר, כן, כמה שנים, אני, מה שאני הכי שונא, אולי חוץ מקמצנות ושקרנות, זו צביעות. ולכן, צריך לדבר ולעשות את אותו הדבר. עכשיו אני אגיד כמה מילים על מה שסיימנו את התוכנית, על השקר הגדול של הערבויות הבינלאומיות. בסוף, מה שמדינה צריכה לבדוק, מדינה שואפת חיים כמו ישראל, זה את הסכנה. מאיפה נשקפת לנו סכנה? מלבנון וחיזבאללה נשקפת לנו היום סכנה גדולה, הרבה פחות גדולה ממה שהייתה לפני הניצחון, אבל כוח רדואן כמעט לא נפגע, את הרקטות הם משקמים, הם מדינה ריבונית, החופש הפעולה שלנו שם קיים, אבל לא אבסולוטי. באיראן זה בכלל סיפור מטורף, הם כבר חזרו לעשות ניסויים בלוויינים, והם כמו שליברמן אמר בפגוש את העיתונות, כבר חתמו על עסקאות ל-20,000 טילים בליסטיים ולהגנה אווירית, ובכל זאת בשני המקומות האלה סיימנו בסי, כמו שצריך. ברצועת עזה המאוחה, הארוסה, החרבה, המוקה, שכל שרשרת הפיקוד, לא הבכיר, פיקוד כלשהו, ומחליפיו של הפיקוד הכלשהו, ומחליפי המחליפים, ועשרות אלפי הרוגים, שם אנחנו לא מסיימים מסיבה אחת פשוטה. אל תאמינו לשקר של הערבויות הבינלאומיות. הרי שם יהיה לנו הרבה יותר קל לפעול גם אחרי ההסכם מאשר בלבנון ובאיראן, כי שם אין מי שיתנגד אפילו. ושם כל פיפס, גם עכשיו הרי מדי פעם מנסים להוציא איזה קסם, כל דבר כזה יביא, יכול להביא מיד עוד חומת מגן. יש לנו נשיא ארצות האמריקאי אוהד שמבין אותנו ולא עושה לנו לעשות כלום. ערבויות בינלאומיות, כל פעם שאתם מדבר איתם על הסכם שלום עם ערבויות בינלאומיות, הם נוחרים בבוז, אבל פתאום ההתחייבות שלנו לבלגיה, כן? לא אכפת להם מה קורה עכשיו, שעוד רגע בעלות ברית מנתקות איתנו יחסים. אכפת להם דבר אחד לסיום, אחד בלבד. המשך הישרדותו של הכהן הגדול נתניהו עם בן גביר וסמוטריץ' בקואליציה. זה הדבר היחיד שמעניין אותו, כפי שאמר בזמנו יצחק שמיר. ואם אתה תתעקש, אני עוד עלול להשמיע לך את זה.
לא הבנתי, כאילו, אתה מתפלא על זה שהממשלה רוצה לשרוד? כלומר, נראה לך סביר שהממשלה תיפול, על, כאילו, תחליט משהו ותפיל את עצמה. זה נראה לך סביר.
לא, נראה לי סביר שתעשה דברים
כן.
לביטחון ישראל.
אוקיי.
ולא להישרדות שלה.
אוקיי.
בנושא ביטחון לפחות.
בסדר. והתפיסה שלך זה ביטחון. זה כמו שריכטר אמר לי אתמול. הוא אם לא, אם
המלחמה... בוא, תעצור, תעצור, עצרו הכל.
נו.
למה אתה לא מדבר על הרייטינג?
7-2.
כשאין לך אח גדול ממול, ויש לך את הפרובוקציה של קובי ריכטר. בקיצור, הנה עונה חומר ברק סרי, היית צריך לפרוש בסי.
חבר'ה, כשפעם האחרונה שדיברתם על הרייטינג של ערוץ של הפטריוטים, כן, אכלתם את הכובע.
אני יודע להדליק אותך.
אנחנו בימי בין המצרים, אנחנו בקיץ.
לא, שים לב, שים לב, שים לב, זה נורא מצחיק.
טוב, בוא אני אוציא לך מה היה אתמול ממול, בוא נראה. בוא נראה מה היה ממול.
אין אח גדול, היה מה זה. לא, אבל אני רוצה להסביר לך משהו, תשים לב. זה נורא נורא מצחיק, אתה הרי ביבי הקטן. כשאתה מביא 9-7, אז זה אני. עכשיו זה אנחנו בין המצרים, עכשיו זה אתה מדבר ברבים, כמו ביבי.
אנחנו בין המצרים.
תכף תכנס לסיבות אלוהים ותגיד, תביא מאחוריך את פליישמן ואת שמיישמן ואת זימרי ואת פתחי, כי הם עכשיו יהיו שותפים לכישלון. אבל כשהרייטינג גבוה אתה לבד.
אגב, אני רואה שהרעיון עם ריכטר העלה את הרייטינג. היה הכי גבוה בתוכנית. זה מעניין.
ברור, זה פרובוקציה וזה. גם אומרים לי שהוא לעס אתכם וירק אתכם על המדרכה, אבל לא ראיתי את זה.
טוב, בסדר.
לא, סליחה, לא ראיתי, אני מודה.
כן, כן, לעס וירק.
טוב, לא ירק, רק לעס.
כן, כן. איפה זה? למה אני לא רואה את ה...
אתה רוצה שאני אקריא לך?
לא, רייטינג... אוי, זה עכשיו בקבוצה אחרת אני מקבל את זה. רייטינג, בוא נחפש את זה. לא, החליפו לנו קבוצה שם. לא יודע איפה זה. טוב, בכל מקרה, יהיה בסדר, אל תדאג, הכל
כך,
טוב.
כך, הנה, תשמע, אתה עשית 7-2.
הנה נתוני.
מולך
הנה.
היה, איפה היית בהתנתקות בערוץ 1?
כמה ובערוץ,
עשו? בערוץ 13 עשו? היה 3.1.
3.3, יפה.
בערוץ 13, במקום האח הגדול, קיבלת מה את מה קורה פה, עם
5-6. כן.
ורוקדים כוכבים כרגיל. והמהדורה
שלהם, המהדורה של ערוץ 13, 4-6. אוקיי.
חצות
12-14, 7.
השורה התחתונה, בלי האח הגדול, לבית
ה-7-2. בסדר, חבר'ה, אל תדאגו. אני, מה שאני חשוב לי...
אתה קצת צרוד.
שהתוכנית, נכון, בגלל שצעקתי מקודם. מה שחשוב לי, תמשיכו להיות ערניים. תמשיכו להיות ערניים. עכשיו תן לי לחזור לנקודה, פרשותך.
חזור.
קודם כל, אהבתי את זה שאתה מדבר על הרע וכל מיני כאלה, ואז אתה אומר, אבל מכניסים סיוע הומניטרי. כי לא משנה מה, העיקר להיות נגד. גם הנגד שאנחנו מרעיבים את העזתים, וגם נגד
שמכניס... אם אתה
מפספס. בן, תן לי לדבר, נו.
לא, אבל אני חייב שתבין את זה.
נו.
אני לא, זו לא העמדה שלי. אני יודע כמה, איך אתם מדברים?
למה, מישהו בממשלה אמר שצריך להרעיב אותם?
עד לפני דקה? אני אשמיע לך הקלטות בערוץ שלך?
תן לי הקלטה שמישהו אמר להרעיב אותם.
אצלך בערוץ אמרו את זה.
לא, בממשלה, באלה שהחליטו. תן לי החלטה.
גם בממשלה אמרו.
אף אחד להפך.
אמר ישראל כץ, לא ייכנס גרגר. לא של מזון, לא של מים, לא של חשמל. כולם אמרו.
בן, אם אנחנו נביא מה אנשים, מה אתם אמרתם אחרי השבעה באוקטובר, לעומת מה שאתם אומרים היום, נראה לי שהגרף יהיה קצת יותר...
אנחנו אבל לא בשלטון.
יותר משמעותי.
אנחנו לא קובעים כלום.
כן, אתם ברור, אתם לא קובעים כלום.
אנחנו טוקבקיסטים.
ברור. עכשיו, לגבי הצבא המוסרי בעולם, נשמה, אני לא רוצה להיות בתחרות הזאת, אני לא רוצה להיות הצבא הכי מוסרי בעולם, אני רוצה להיות הצבא הכי טוב בעולם והכי מנצח בעולם, בסדר? זה דבר שני. דבר שלישי, תן לי בבקשה את עודד בן עמי עם ישראל, זה בבקשה, תודה.
ישראל, על התחושה הזאת שהמילואימניקים מותשים, הצבא עייף, עייף מהלחימה
הארוכה. המילואימניקים מותשים, הצבא עייף, עייף. אתם מטורפים? בן, אתם מטורפים? אני לא ראיתי כזאת תקשורת. מה זה התקשורת? איך אמר רון בן ישי? עם תקשורת כזאת לא היינו מנצחים במלחמת השחרור. מה זה? מה קורה לכם? מה עובר עליכם? תקשיב מה אומר בוגי. בוגי. כן? צפיתי בסרטונים. רגע. זה, אני כבר לא עוקב אחרי התרללת שלו. זה פשוט לא יאמן. הפקרת חטופים לגורלם זה פשע מוסרי שאיננו נכלל בסדרי הדין של פשעי מלחמה, שיש לו אלא על דעתו, שזה, מה הוא אומר פה? הכל פשעי מלחמה אצלו. פינוי אוכלוסייה שלמה מבתיה, ללא הבחנה, הריסת בתיה באופן שיטתי וריכוזה בתא שטח מצומצם בעיר הומניטרית במרכאות, לצורך במרכאות גירושה מרצון, זו סדרה של פשעי מלחמה על פי דין, שלא לדבר על ערכי המוסר שלנו, ערבת אוכלוסייה כדי להביאה לגירוש מרצון זה פשע מלחמה ופעולה בניגוד לערכי המוסר שלנו, ירי והריגה שלא במצב של סכנת חיים זה רצח ופשע מלחמה. בן, אתם בקריסה תודעתית. זה היה שר ביטחון. זה היה רמטכ"ל. אתם בקריסה תודעתית.
תעשה הפסקה רגע.
מה קרה? הותר לפרסום רב סמל מתקדם במילואים, ולדימיר לוזה, בן 36 מאשקלון, לוחם בגדוד 70-20, חטיבה 5, נפל בקרב בדרום רצועת עזה. מה קרה שם אנחנו יודעים? כתוצאה מפיצוץ מטען שהביא לקריסת קיר. שני לוחמים נוספים נפצעו, זכרו ברוך ונאחל החלמה לפצועים. בקיצור, במלחמה צריך להיות חזקים, בן.
די.
צריך להיות חזקים. אתם לא חזקים, אתם חלשים. והנורא הוא שאתם עושים את אותו אירוע בכל המלחמות. בכל המלחמות, מלחמת לבנון, מלחמות הימין, שהימין בשלטון, במלחמות שהימין בשלטון, זה עשיתם את זה לבגין, אותו דבר, הוא קרא לזה מלחמת שלום הגליל, שיניתם את השם למלחמת לבנון, לא התאים לכם שלום הגליל, עשיתם הפגנה בכיכר מלכי ישראל, אמרתם שהיו שם 400,000, שיקרתם, אבל הייתם לבד, והחלשתם את רוח החיילים, החלשתם את רוח הצבא, זה מה שעשיתם, ולכן, הפעם, בכוחותינו הדלים, אנחנו לא ניתן לכם לעשות את זה. אני חושב, תשמע את אלי ברוק קוראים לו? אלי ברוק, יש לך אלי ברוק? מה זה? ברית המשרתים, כן, בבקשה, תקשיב מה הוא אומר. אחד מראשי המחאה שלכם.
שהישראלים הפכו להיות בעצם יהודו נאצי. חלק גדול. אני לא מצליח להבין איך יכול להיות שכל הטייסים לא עוצרים. אני מבין שתת אלוף וח ותת אלוף ברק חירם, הם באים מהערוגות של היהדות היהודו-נאצית. הם מבחינתם, הם במלחמת דת. אבל מותר להרוג בשם אלוהים. גם לא בטוח, אבל אתם מבינים? זאת אומרת שאני הולך ברחוב, נכנס לבית קולנוע או למסעדה או לבנק, בסביבי מלא אנשים, אבל מלא אנשים שתומכים ברצח עם. כאילו, יושבים הנאצים למעלה, בשמיים, בגיהנום, ומחככים ידיים בענה, הצליח להם.
אתה מבין? ככה הם מדברים. על החיילים שלנו, על המנהיגים שלנו, על הציבור שלנו, נאצים, נאו-נאצים, נאצים, ואתם קוראים לעצמכם אליטות. גלית גוטמן אומרת באולפן, אנחנו האליטות, כן? הכי מצחיק היה שיש אתר כזה, אפליקציה, קוראים לה V1 של קשת, אז הם ניסו להביא כאילו שהדברים הוצאו מהקשרם של גלית גוטמן שהיא מדברת. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם מה הם עשו, תקשיבו מה הקטע שיצא, ואחרי זה תקשיבו מה הקטע שהם הוציאו כדי להראות שהדברים הוצאו מהקשרם. תן לי את הראשון רגע.
אנחנו אלה שמגייסים את הילדים שלנו, אנחנו אלה שעובדים קשה ומשלבים את המסים, אנחנו האליטות שמחזיקות את כל השאר, והמשפטים האלה עוברים לידינו כאילו כלום. מי הוא שידבר בצורה
לכאורה, שערה. גוטמן החילונית אומרת בשידור, אנחנו האליטות. אבל הנה המשפט השלם שמבהיר בדיוק למה היא התכוונה.
אני רוצה לקחת אתכם לאמירה יום קודם של גפני, אז הוא אמר חלקם גרועים יותר מהחילונים. עכשיו לא שמעתי אף אחד יוצא נגד הדבר הזה, כלומר החילונים אלה שמפרנסים, ברור שאני אקח את זה באופן אישי. אני אומרת לכם, אנחנו צריכים והיינו אמורים לעמוד על הרגליים האחוריות שלנו כבר לפני עשרות שנים מול האמירות האלה שהן פשוט קיימות פה. אנחנו רוב המדינה, אנחנו אלה שמגייסים את הילדים שלנו, אנחנו אלה שעובדים קשה ומשלמים את המיסים, אנחנו האליטות שמחזיקות את כל השאר, והמשפטים האלה עוברים לידינו כאילו כלום. מי הוא שידבר בצורה כזאת?
הקטע שערוך במגמתיות התייחס...
הבנתי, הבנתי. תגיד לי, V1 הם מפגרים? לא הבנתי.
אגב, זה היה אינסרט שאני צריך להשמיע, לא אותה, אבל בסדר.
לא, V1 הם מפגרים? מה זה שטויות האלה? מה הוא שם את שירו? הם משמיעים את הסינק ואז הם אומרים תשמעו
אני אשמח אם תשמיע אותה עוד פעם כי צודקת בכל
מילה ברור אין הרי דבר תועבה שאני אשמיע פה ואתה לא תגיד שהוא צודק בכל מילה ואז הם משמיעים את הסינק יותר מורחב והם משמיעים את אותם דברים ואז היא אומרת את אותם דברים לא, אתם באמת חושבים שאנחנו מפגרים לא בן, אתם מפגרים אתם לא מבינים את המציאות את היא מדברת, היא אומרת, אנחנו האליטות, אז היא עשתה כאילו אנחנו האליטות במרכאות, אבל, כן, אבל היא אומרת, אנחנו האליטות. לא, גלית גוטמן, את לא שום אליטה. עם כל הכבוד, במה את אליטה? איזה אליטה את? מה את יודעת? איזה אליטה? מה את אליטה? כל אלה שישבו שם באולפן, מי היה שם? מי היו שם באולפן? ראיתי סרי, איזה אליטות? כאילו, מה, יואב לימור, מי היה שם? אני לא זוכר, שמעתי כמה שמות שם. איזה אליטה? על מה אתם מדברים? אתם לא אליטות. נכון, אתם אשכנזים ברובכם. אתם לא אליטה. זה שמישהו אשכנזי זה לא הופך אותו לאליטה. בסדר? גם אם הייתה דוגמנית זה לא הופך אותה לאליטה. אוקיי? צריך להבין פה את הדברים. אליטה זה משהו אחר. אבל נעזוב את השיח של האליטה. לפחות תהיו חכמים. תהיו בפוקוס. תראו באיזה מצב אתם. תראו איך אתם מדברים. תראה את אלי ברוק הזה, איך שקוראים לו. תראה את ריכטר, תראה אותך, תראה את סרי, תראה את האנשים, תראה את גלית גוטמן, תראה איך אתם מדברים. זה קריסת תודעה. איך אליטה יכולה להיות בקריסת תודעתית? על מה אתם מדברים? אתם לא בפוקוס בכלל. אתה יודע מה הבעיה העיקרית שלכם, בן? אני אגיד לך את זה במילה לסיום. בשלוש מילים, אני אגיד לך לסיום. לקצר את כל האירוע. אין לכם אלוהים.
די. טוב. שמע, אתה משהו, אתם לא מבינים את המציאות. אנחנו מבינים את המציאות מצוין, אנחנו אפילו הבנו את המציאות לפני השבעה באוקטובר. טוב שלא הסברת לי, בעצם אמרת את זה בתוכנית, שאנחנו לא מבינים את הערבים. אנחנו לפני השבעה באוקטובר, הזהרנו חזור והזהר, ואמרנו חזור ואמור. אחד, אתה מפרק את המרקם הכי עדין ורגיש וחשוב בחברה הישראלית, אתה מפרק את המדינה. אמן שלח לו 4 מכתבים. גדי אייזנקוט דיבר על המצב יותר גרוע מערב יום כיפור. און רקורד. אני בחיים לא שמעתי אותו ככה. ליברמן עמד ליד הגדר שבוע לפני זה ואמר שזה הולך להתפוצץ. לפיד בא לעדכון ביטחוני וצילם סרטון שהולך להתפוצץ. אתם לא מבינים את המציאות. ואנחנו מבינים את המציאות גם עכשיו. המציאות היא שאנחנו האליטות. כשאני אומר אנחנו, אני לא מתכוון לבן כספית ומקורביו. אני מתכוון לציבור המתגייס והמייצר. לא הבטלן, השמנמן והשרלטן. אנחנו הולכים ומתמעטים, ומי שמחלישים, אין דבר שהחליש את ישראל יותר מערוץ 14. על זה הגיאורגי שלכם, יישרף באש הגיהנום אם יש גיהנום, אני לא סגור שיש, על זה שהוא מפיץ את הדברים האלה, אתם התחלתם עוד לפני השבעה באוקטובר, עם האשכנזים נגד המזרחיים, איפה אבישי בן חיים נעלם? עם העצומה ההיא של המכונאים נגד הטייסים, שאחר כך התברר שזה בכלל הטייס, החוזר בתשובה שי כלך ארגן, עם לוחמים נגד קצינים בלוויה של בראל חדריה שמואלי, שאורלי לב עומדת שם נשלחה, אתה יודע על ידי מי, לא על ידי, ואומרת עכשיו תצעקו בנט בוגד. אם כולם נגד כולם, הלכתם על הראש של רמטכ"ל, של אמן, של האיגי, של הפרוגרס, הפכתם את צה"ל לצבא של בוגדים, של פרוגרסיבים, הרגתם את החיים של ראש השבק, למה? כי הוא מעז לחקור את קטר גייט. ולמה הרצי צריך לחטוף את זה? כי הוא מעז להגיד שצריך להתגייס, והוא רוצה לגייס את כולם עכשיו. ועכשיו אתם עושים את זה ליולי אדלשטיין. אתם גוף זר שהשתלט פה על, 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 על גוף שהיה בריא, אתם מחלה אוטואימונית. וזה, ועכשיו כשאתה אומר, אתם מחלישים. אני אאלץ, וזה בדיוק מה שאני אעשה, להשמיע לך מי מחליש, קוראים לה אמונה קליין ברנוי.
השמעת לי אותה.
בסוף השבוע האחרון...
אני רוצה לשמוע אותה עוד פעם.
הכותרת, אני מאשים כלפי ממשלת ישראל שמנסה לגייס אנשים, הופיעה הכותרת, והיו ראשי הנצרים, כמו לכותרת בית הנאמן, על המחיר שפעוטות משלמים על הבחירות של האבות שלהם. הפעוטות שלי יכולים לדבר על המחירים שהם משלמים על הבחירה של אבא שלהם. וכשהילד שלי בן שש מתגעגע לאבא שלו ופוחד שהוא ימות ושואל אותי בפעם האלף, אם יכול להיות שאבא ימות והצבא לא ידע להגיד לנו, אז מה שמחזיק אותו זאת הידיעה שהוא צריך להחזיר את החטופים הביתה. ואתם, לפני שאתם מפנים אצבע מאשימה כזה, כל מיני גורמים זרים כאלה ואחרים שפוגעים בביטחון ישראל, תתגייסו אתם לביטחון ישראל, תעבירו חוק גיוס, תעשו שהאיש שלי לא יצטרך לתמרן עכשיו בעזה ובלבנון עם פרופיליקים, תדאגו לי שאני לא אהיה אלמנה, ואז תדברו עם גורמים אחרים ואיך הם פוגעים בביטחון ישראל. זהו, תודה רבה.
תעשה רגע בדיקה ותבדוק כמה ציונות דתית היום חושבים ככה. ותעשה רגע בדיקה, ואני תוך כדי התוכנית הזו, וכל תוכנית, אני מקבל אינסוף, אינסוף פניות של אנשים, שמפעיל חלק גדול מהם, מהבייס שלך, שמספרים לי על הילדים, אז לוחמים מסבירים שלהם,
שמאיינים לעשות לעצמם משהו,
אבל אנחנו לא נפרסם אפילו על ההתאפלויות.
הם פשוט, אתם הפכתם אותם לאידיוטים שימושיים שלכם. אתה הכסיל
השימושי הדגול ביותר בהיסטוריה.
זה בדיוק מה שאתם.
של שרלטן בשם בן ניטאי. פרסומות.
כן, ערוץ 14 הוא פילג. אתם הייתם פשוט רגילים להיות לבד. פרסומות. הייתם רגילים להיות לבד. ברור שלא היה פילוג. אתם לא רוצים ויכוח בכלל. מירן השבילי יקבל פרס ישראל על מה שהוא עשה.
בן ניטאי שאחד הבנים שלו במיימי,
בדיוק,
והשני עשה מילואים בקריה.
אתם פשוט,
עכשיו
פתאום,
אני מציע לך גם
פתאום,
ללכת לבדוק,
מה פתאום יש ערוץ 14?
איפה נמצאים עוד כל
פתאום,
מיני בנים?
אנחנו היינו לבד, לא היה ויכוח.
איפה נמצאים עוד כל מיני בנים בקואליציה שלך? כולל ציונות דתית, לך תבדוק.
מחלישים את ישראל. אתם התרגלתם שרק אתם מדברים. התבלבלתם.
אני מציתי את הוויכוח הזה. אבל אני אמרתי 17 פעם פרסומות.
עכשיו יהיה פרסומות.
נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע על קבוצה של 15 מקבלי או מקבלות אות נשיא המדינה לגבורה האזרחית. אחרי השבעה באוקטובר הוא החליט לתת את האות הזה על מעשה גבורה יוצא דופן של אזרחים מן השורה שפעלו בזמן אמת תוך סיכון ממשי של חייהם, מתוך תחושה של אחדות גורל וערבות הדתית ישראלית ובמטרה להציל חיי אדם. שלום, סגן אלוף במילואים ערן מסס.
היי, בוקר טוב.
מסס אומרים?
מסס.
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 סליחה, סליחה. אתה אחד ממקבלי האות.
ספר מה היה בשבעה באוקטובר.
בבקשה.
לספר מה היה בשבעה באוקטובר זה נראה לי...
כן, גדול.
אבל מנתחיל...
תספר מה היה בשבעה באוקטובר, תוך שאתה לוקח בחשבון שיש לנו איזה 6-7 דקות.
וואו. סימה בלתי אפשרית, אבל בגדול אני אגיד שאני פשוט בזמני כאזרח קמתי לבוקר הנוראי הזה, כשברקע אני רואה בטלוויזיה בעצם את הטנדר הידוע לשמצה בסדרות.
מאיפה אתה?
אני מהקריות, אני מקריית אתא.
אוקיי, ואתה אזרח.
ובבוקר היית בקריית אתא?
ובבוקר הייתי בקריית אתא.
ואתה רואה את הטויוטה בסדרות, ואתה פשוט קם ויורד למטה.
ממש ככה.
ויש לך נשק? איזה...
יש לי אקדח משירותי הצבאי, הייתי 25 שנה בצבא, השתחררתי בדרגת גן אלוף.
היית לוחם?
לא, הייתי ראש ענף לוגיסטיקה בבה"ד 1.
אוקיי.
בתפקידי האחרון, אז... אבל אני איש צבא, אין לזה
אוקיי.
קטגוריות מבחינתי.
ואתה לוקח פשוט את הרכב ונוסע דרומה?
לוקח את הרכב בניגוד לכל... תחושת בטן, בניגוד לכל היגיון הייתי אומר לתחושת בטן, כי תחושת הבטן בסוף היא זו שהובילה אותי. אבל בניגוד לכל היגיון וחוקיות, התחלתי לנסוע דרומה. אין לי מושג, לא ידעתי לאן אפילו, פשוט דרומה. רשמתי בווייז שדרות, כי די. בראשי היה ללכת להילחם במלחמים
כן,
האלה.
כן, כן.
לא יודע איזה סרט ראיתי יום לפני, אבל... נסעתי כמו משוגע, שום סימן בדרך לזה שאני הולך למשימה שאולי היא האחרונה בחיי, אבל שום סימן בדרך, לא מישהו שחוצר אותי או מחסומים, מתקשר לאנשי צבא שאני מכיר משירותי, בכירים אפילו, בכירים מאוד הייתי אומר, ואני מוצא את עצמי מגיע למושב פטיש, ושם למעשה אני מתחיל להבין רגע את גודל האירוע המתגלגל, כשאני מקבל איזושהי אחריות אישית רגע לנהל את מה שקורה שם ולהקים את החמל של החבר'ה שברחו מהנובה. שם אני מבין לראשונה גם שיש מסיבה כזו שנקראת נובה. כל מי שאני מגיע אליו, פצועים, נמלטים, נערים מבועלים, מובילים אותי.
המפגש למעשה הראשון שלך עם התופת היה איפה?
בהתקלות הראשון, קודם כל כשראיתי בצומת גילת את התחנת דלק מופצצת, אבל היה מוזר כי לא היו שם שום כוחות, אני הגעתי...
אתה רואה תחנת דלק מה, שרופה, פגועה?
שרופה, פגועה, אבל אתה יודע, זה גם לא הפיל אותי מהרגליים, כי...
את נראה לך מוזר כזה, כן.
לא, אנחנו מכירים נפילות של...
כן, כן.
לא ראיתי עוד מעשי טבח.
ואז אתה ממשיך לנסוע, ומה אתה רואה?
אז אני ממשיך לנסוע, וכשאני מגיע לפטיש, אני מבין מהעדויות של האנשים שיש להם חברים, שיש מחבלים שטובחים בהם, במסיבת הנובה. לוקח נון צדיק למסיבת הנובה, ומתחיל לנסוע. בצומת אורים, כשאני פונה ימינה, אני כבר מתחיל לראות את הזוועות. אני רואה רכבים בצידי הדרך, גופות מוטלות על הכביש, בצורה הזויה. אני ממשיך, כאילו, אני רואה אותם ומבין אותם, ממשיך. נתקל במחבל, נתקל במחבל, ששם בעצם אני אומר, רגע, אני בזירת לחימה. הורג אותו, כאילו זה אחד מהדברים שאני עושה ביום יום שלי, וממשיך לכיוון הנובה. כשאני מגיע...
עם איזה נשק אתה?
עם אקדח.
עם אקדח? לא נשק ארוך, חלילה.
לא, לא.
לא, לא, זה פשוט מטורף. כולם שומעים קלצ'ניקובים ו-RPG'ים.
כן, אני התמזל מזלי ולא התפתיתי לקחת מהמחבל שהרגתי את הקלצ'ניקוב, כי כנראה שהייתי מוצא את מוצי באותו רגע.
תשמע, אתה עם אקדח והוא עם קלצ' ואתה הורג אותו? תשמע, ועוד אתה אומר, היית ראש ענף, כאילו, שר כוח גדול, באמת. לא מובן מאליו בכלל.
נראה לי שהוא היה יותר מופתע ממני שיש צבא, אתה יודע שזה קצת אבסורד היום שאני אומר את זה.
אוקיי, ואז אתה ממשיך?
ממשיך, מגיע ממש לפעתי המסיבה, כשבדרך אני רואה את כל הגופות, שהוא רואה ככה שאריות חיילים שמתחילים להגיע בצורה לא סדורה, כי אני יודע בסוף איך הצבא עובד בצורה סדורה, ומגיע למתחם הנובה, כשאני מגיע רואה את כמות הרכבים שעומדים על הכביש, שרופים, שקט מסוים, איזשהו שקט מוזר מאוד, ואני מהלך בין המכוניות, עד שאני רואה ערימה של גופות שרופות, ערימת בני אדם, שרופים עד העצם.
מה, פשוט ערימה כמו בשואה?
בדיוק כך. יש סרטון שאני מצלם את זה, כי אני מרגיש שאני חשבתי שאני מאבד את שפיותי לאיזשהו רגע, אז פשוט התחלתי להסריט את זה, ואני הולך ואני אומר בדיוק את מה שאמרת עכשיו, אני אומר, זאת שואה, אני לא יודע, זה מה שראיתי בסרטים, זאת שואה, ואני יושב ליד ערימת הגופות הזו, ובגלל שאני לא מאמין שזה מה שאני רואה, אני אספר לך את זה ואני חי פשוט את הרגע הזה ועדיין מצטמרר כל פעם מחדש, אני פשוט נוגע בבשר החרוך הזה ומריח אותו כדי להאמין שזה מה שאני רואה בעיניי, שזה אמיתי. וכל המערכות שלי שם פשוט משנות פאזה, ואני צריך לקבל החלטה אם אני יושב פה ודועך עם המראה הזה, או שאני קם ומקבל על עצמי משימה ורץ קדימה, ממשיך לרוץ קדימה ולנסות למצוא חיים. את הצעקה הזאת של למצוא חיים, שאומרים בסרטון האחר שלי, שבו אני מגיע ללב המסיבה, שאני בחיפוש אחרי ניצולים.
כמה גופות בעצם... אתה רואה עד אז, עד לב המסיבה? פחות או יותר?
לא פחות ולא ביותר, אני אגיד לך במדויק, כי אני ספרתי אותם ונסעתי אותם על ידיי, כדי לשים אותם בצורה מרוכזת, אז אני מדבר איתך על 150 גופות.
יו, אלוהים שמו.
והמון מתוכם, אני פשוט הרמתי אותם, גופות, חלקי גופות.
איך אתה עומד בזה? אתה לא עובד בזקה, אתה לא מוכן לדברים כאלה, אני רק מלחשוב על זה מתפלץ פה.
אנחנו, יש רגעים כנראה שהעניין ההישרדותי שלך כבן אדם הוא גדול מזה, וכנראה גם הרבה כלים שקיבלתי או...
בן כמה אתה?
אני בן 46.
רגע, ומה אתה עושה עם הגופות? כאילו לא הבנתי מה אתה עושה בדיוק.
מרכז אותם.
כי אני מבין שאין חיים כבר בכל המתחם, אז אני מבין, גם כאיש צבא, שמה שעשו המחבלים, הם פשוט יחטפו גופות. לא הבנתי אז שיש עוד חטופים כמובן, ואני לא...
לא הבנת שיש 250 חטופים כבר, שזה הם צריכים גופות...
בדיוק, לא ראיתי את...
אינון, בא לך שנוותר על השיר היום, נמשיך את עד הסוף?
בהחלט.
סבבה, תמשיך. נצא לפרסומות ונחזור עם עוד 5 דקות
נקיות. אז אנחנו נוציא עוד הפסקה.
עם הגיבור הזה.
נעשה הפסקה ונחזור אליך תכף, בסדר?
בסדר גמור.
תודה רבה. אוקיי, אנחנו באמצע רעיון עם סגן אלוף במילואים ערן מסס, שמקבל את אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית. היינו באמצע הסיפור, הוא היה בקריות בבית שלו, שמע מה קרה, עלה על האוטו, מפה לשם הגיע לנובה. אתה אומר, ראיתי עשרות גופות, 150 גופות, והיית בתוך האירוע, כן.
כן. למעשה אני שם מקבל את ההחלטה שהמשימה שלי שם, מכיוון שכבר אין עוד חיים, זה לרכז את הגופות האלה, כי הם היו פרוסות מכל עבר ומשני צידי הכביש, גם של לב המסיבה וגם מהצד של השדות, אלה שניסו להימלט. ואני מוצא שם איזושהי עגלה וטרקטורון, מאלתר איזה חיבור ביניהם, ובעצם נוסע עם העגלה הזו ומתחיל להמיס את הגופות האלה על העגלה. הכי, אם תעצום עיניים חזק, הכי תמונה של שואה.
כן, קשה. איך קראו להם? אלה שהיו מתעסקים עם הגופות.
נכון.
ברח לי השם. כן, אוקיי.
וגופות, חלקי גופות... כשהסיטואציה הראשונה, זה אחד הסיטואציות הקשות ביותר שאני כאילו חוויתי ביום הזה, זה שהמפגש הראשון שלי עם הגופה הראשונה שאני צריך להרים אותה בידיי ולהניח אותה, זו בעצם איזושהי נערה שהייתה ערומה באופן שלא היה ברור לי בהתחלה, הבגדים שלה היו מוטלים מסביבה, והייתה פצועה באיבר מינה. לימים רק לקח לי לעשות את החשבון של איך ולמה, ואני פשוט מפתח איזשהו לכאורה דיאלוג, אבל זה היה מונולוג כמובן, של אם היא מרשה לי קודם כל להלביש אותה, ופשוט הלבשתי אותה כדי שאני אכבד אותה מקסימום, ואז מסתי אותה על הגופה. זה אירוע שלקח לי הרבה זמן עד שעשיתי פשוט סוויץ' בראש, שאני צריך להתנהג עכשיו כמו מכונה, כי יש כמות כל כך גדולה, ואתה צריך להגיע לכל כך הרבה מקומות, ואתה לא יודע אם יהיו מחבלים, לא יהיו מחבלים, עד שהצטרפו עוד כוחות ועוד כוחות ועוד כוחות. ככה מצאתי את עצמי עד השעות הקטנות של הלילה, ומשם המשכתי עוד 3 ימים עובר בין כוחות, ככה מספר שאני איזה בעל תפקיד כזה או אחר, מקבל הנחיות חברי היקר מאוד, תמיר ידעי, סגן הרמטכ"ל היום, לימים אז היה מפקד זרוע היבשה, מדבר איתי בטלפון ועוזר לי ושולח לי סיוע של אוטובוסים לקיבוצים, דרך אנשים, פשוט מפעיל אותי בקו ישיר כזה, וחוזר הביתה לחיים הפרטיים שלי בסוף השבוע, בקטע הזוי.
תגיד, אתה בפוסט טראומה לדעתך?
זה לא לדעתי כבר, אני מטופל בשנה וחצי האחרונות מטעם אגף השיקום של צה"ל, גויסתי והמשכתי אחרי זה בלחימה בעזה, אני נכה צה"ל בהגדרה, ואני אחד מיני רבים.
המראות האלה חוזרים אליך בלילה, הגופות האלה, הבחורות הצעירות?
כל הזמן אומרים לי את המשפט חוזרים, הם לא חוזרים, הם נוכחים כל הזמן. תחי עם זה, תחי לצד זה, תקם זה בבוקר, אתה לא הולך לישון עם זה בלילה.
מה זאת אומרת, אתה כל הזמן בתוך האירוע?
אין שנייה אחת שלא, אתה גם לא יכול שלא, ומכיוון שכך, אני בחרתי, והלוואי ואחרים יסכילו לעשות את זה ולדבר את זה, ולהוציא את זה החוצה, אני בחרתי לקחת את זה ולספר את זה בעולם, ולעשות הסברה, וזה פשוט...
אתה חי את האירוע 24/7?
24/7, ואם יש עוד כמה שעות מיותרות בדרך, אז גם אותם.
וואו.
אין לך דרך שלו. אתה
עובד כיום?
אני הייתי סמנכ"ל של עיריית קריית אתא, ובפברואר האחרון, כשעייפה נפשי בגלל הדברים האלה, התפטרתי. אתה יודע, הסביבה כבר, אתה כבר לא אותו בן אדם. זה לא משנה מה. אתה כבר לא אותו בן אדם. אתה לא אותו אבא, אתה לא אותו
בן זוג. טוב, אנחנו עוד לא סיימנו איתך. שבוע הבא אתה תבוא אלינו. תבוא אלינו לאולפן, ואנחנו נשב ביחד ונדבר על זה הרבה יותר.
סגן אלוף במילואים, ערן מסס. תודה רבה, אתה גיבור.
בינתיים חיבוק.
אתה גיבור, תודה. 1, 2...